שלום לכם, קהל נכבד. אנחנו עוסקים למעשה בשלוש שואות שהציונות המיטה על העם היהודי, שלוש שואות פיזיות ושואה אחת רוחנית. שתי שואות פיזיות המיטה הציונות על העם היהודי בצורה מכוונת, גם את השואה הרוחנית היא המיטה על העם היהודי בצורה מכוונת. שואה שלישית זה שואה שנכפתה עליה לא בצורה מכוונת. זה השואה שאנחנו חווים מקום המדינה, והשואה הזאת עדיין לא נגמרת, של עשרות הרוגים בקרבות, עשרות אלפי הרוגים בקרבות, עשרות אלפי הרוגים בפיגועים, בכל מיני צורות שהן אחרות, ופצועים. זאת שואה שנכפתה עליהם, כיוון שהציונות אמרה כדי לפתות את העם היהודי להגיע לארץ שלראשונה בתולדות הגלות, זה יפסיק להיות גלות, וזה לא יהיה כמו בזמן הגלות, אלא אפשר זה יהיה כמו שוויץ, נתקבל למשפחת העמים, ומידה כנגד מידה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא פוטץ להם את זה בפרצוף, על הפוך על הפוך. הם לא מתקבלים למשפחת העמים. רוב העמים היום בעולם עוינים ושונאים את העם היהודי, ולא משנה שחלק גדול מהם הם בעצם מוסלמים, מדינות מוסלמיות, ערביות וכו'. והסוג של נשק שמפעילים הערבים נגדנו, הם בתחום שבלתי ניתן לצפייה. דקירות, רציחות על ידי ירי, חגורות נפץ, כל זה המצאה של הערבים, של הנשק הערבי, התאבדויות, הכל סביב המזרח התיכון. ולדאבוננו, היום מדינת ישראל יצרה בעצם מצב שהיא יצאה את האנטישמיות, את הפגיעות האנטישמיות, לכל יהודי התפוצות. הכל מתחיל מפה, הכל מתחיל מהערבים. לפני שהערבים התחילו פה לייצר את כלי הנשק, שיצא לקרוא להם כלי נשק בלתי קונבנציונליים, עם דקירת סכין, סכין הוא נשק קונבנציונלי, אבל כשזה משהו מתמיד ובלתי צפוי, זה הופך להיות לא קונבנציונלי. ונגד הנשק הזה, כבר מודים היום כל ראשי מערכת הביטחון, שאין שום תרופה, ואין שום אפשרות למנוע את זה, להפסיק את זה. אמנם לשם הרגעת הרוחות, הם משחררים כל מיני אמירות יומרניות, אנחנו נרדוף אחריהם בכל מקום שהם ונתפוס אותם, אין שום בעיה, הפוך. התפיסה שלהם ושפיטתם או חיסולם, זה רק יוצר עוד יותר עוצמה אדירה של הנשק הזה. כמו שבמצרים בנס של מכת הצפרדים הייתה צרדע אחת, וככל שיקו אותה היא השריצה עוד יותר צפרדים, אותו דבר בדיוק קורה היום בזמננו. ככל שהורגים בערבים עוד יותר, הם הופכים אותם לקדושים, לשהידים, וזה מייצר גם כן הרבה נקמה, עוד יותר שנאה ועוד יותר מוטיבציה לחסל מה שיותר יהודים, ככה שאין להם פתרון. אם זה חשבו שהפתרון יהיה המדינה, ככה הם סיפרו, אנחנו רואים שזה אין פתרון. הציונות נכשלה, פשטה את הרגל במטרות שלה, ולא רק שפשטה את הרגל במטרות שלה, אלא זה בכלל לא נראה בכלל מצב אפשרי לתקן את זה. וכאמור, יצאה את האנטישמיות, את השנאה העיוורת, שהם יצרו כלפינו מצד הערבים לכל תפוצות היהודים, וכל היום יהודים מאוימים, כן, על ידי אותם ערבים שהמדינה יצרה את השנאה אצלם, שעל ידי חינוך גם כן הם מגיעים לכל מקום. ואם פעם זה היה בכל שנות הגלות, היה מצב שתמיד במקום מסוים יהודים נרדפו, בשאר המקומות הם חיו בשקט. ששם פתאום היה רדיפה, בשאר המקומות, אז היהודים חיו בשקט הרבה שנים. מה שיצרה ציונות זה מצב גלובלי. אין יותר כזה דבר של הגלות שגוננה על העם היהודי. מעכשיו זה גלות, בעשרות שנים האחרונות אנחנו רואים, זו גלות עמוקה שמעין כמותה של גלובל. כל היהודים בכל העולם היום מאוימים כתוצאה ממה שהציונות עשתה פה, שואה פה, יצאה עכשיו את השואה הזאת באמצעות הערבים שהכנחה אותם לשנאה עיוורת ופיתוח כלי נשק לא קונבנציונליים, כן, נגד המדינה לכל העולם. אנחנו כרגע עסוקים בנושא בשואה השנייה שהמדינה יצרה בצורה מכוונת. זאת אומרת, האנטרטונק של מקס נורדאו, חיסול מסיבי, מה שיותר, של אותם ספרדים, שלפי התיאוריה המטורפת של ראשי פיתחו, ראשי הציונות, הם מנוונים, וצריך לחסל אותם מה שיותר, כן, גם מהסיבה הזאת, בכלל, מבחינת הציונות, עדיף היה שיחוסלו היהודים גם במקומות האלה, במקומותיהם, בארצותיהם. הם לא יכולים לסבול גם כן לפי התיאוריה שיש בכלל יהודים כאלה. אז מבחינתם שירגו גם כן במקומות האחרים. וזה גם ימנע בעתיד שהם יבואו לכאן. ככה שהדבר הזה, השואה הזאת, היא אחד מהשעות הגדולות שיצרה הציונות בצורה הכי מכוונת, לרסק, לחסל פיזית מה שיותר יהודים. ואנחנו עוסקים כרגע, עוד פעם, אנחנו ממשיכים בנושא הזה של השואה השנייה שיצרה ויזמה הציונות כאן בארץ, הבאת כל היהודים לפה, מהספרדים, השתמשות בהם כעבדים לתקופה מוגבלת, אבל שצריך רק חלק קטן מהם, לכן את החלק הגדול צריך לחסל מה שיותר מהר, ובכל הצורות האפשריות, שזה יקרה כלפי חוץ, שזה משהו לא קשור אליהם בכלל. בזה אנחנו עוסקים כעת, ואנחנו ניגע בכל מיני, גם כן, מקרים פרטיים, כדי להראות כמה עוצמתי הוא ההשמדה הפיזית של היהודים הספרדים על ידי הציונות. אנחנו דיברנו על זה שהם יצרו מחנות ריכוז, והם קראו לזה מחנות עולים, שהתנאים בהם היו בדיוק כמו במחנות הריכוז ובמחנות המוות של הנאצים. ואנחנו נתמקד כעת, אני עכשיו למעשה מצטט מאותה עבודת מחקר שמה שמעתי פרופסור איתן בלום, למעשה אני מצטט ממנו כרגע. זאת אומרת, זה לא משהו שאני אומר, זה ממש הוא, וזה התקבל באקדמיה כדבר, כמסמך אקדמי לתואר. ובכן, נוצר הווי במחנות העולים של ארעיות ממושכת. למעשה, כדאי להזכיר שזה היה נקרא שזה רק לזמן קצר, אבל הרעיון היה שזה ייראה כאילו לזמן קצר, וזה ינמתוח את זה למה שיותר זמן, כשכל הזמן מבטיחים שזה רק לזמן קצר, ובמצב כזה, הדבר הזה עצמו יוצר מצבים קיצוניים של מחלות ובעיות נפשיות קשות, שגם ממיתות. אז נוצר הווי של הרעיות ממושכת, הרעיות הורסת חיי משפחה, הורסת את האדם, גורמת להתאבדויות ומגבילה את נכונותו של האדם למאמץ. במעברה חי האדם לעיני כולם, משולל פינה משלו. זאת אומרת, למעשה גם לבהמות, אם אנחנו רואים בגני חיות או ספארי, יש להם פינה משלהם. אבל את זה גם לא אפשרו במחנות ריכוז שנקראו מעברות, או לפני כן מחנות עולים. כל הילדים בחוץ, כל המשפחה ביחד. התנאים הקשים מגבירים את העצבנות, מחשמלים את האווירה בכללית. הכללית, בתנאים אלה כל אי הבנה הופכת לקטטה במצב כזה ולהתפרצויות. במקום להיכנס למעגל היישוב ולעבוד חלק יוצר בו, ושארו העולים כאילו בחוץ. כמו מביא את זה מליסק, מספרו ב-1990, פרופסור ליסק. זה לא היה רק כאילו למעברות. לא היו דרכי גישה. כשהיה התחבורה, היו נחלתם של אנשי המעברה עצמם, ושל עובדי ציבור, רופאים וגננות, מורים, מדריכות ועוד. המצב היה חריף במיוחד בתקופת החורף. כשאוהלים הוצפו במים, מדובר על תינוקות ומדובר על חולים בתוך האוהלים, וגם עפו באוויר, אנשים יושנים באמצע הלילה, סופות בלתי רגילות, פתאום הם מתעוררים מהסופות ורואים שהם נמצאים בגשם שוטף בתוך ביצה שמעלה מן כלום, כי האוהל עף. הדבר יצר ניתוק כמעט מוחלט בין המעברות גם ליישובים שבשכנותם. במשך שני חורפים, 1951 ו-52 מעניינם, היו שיטפונות חמורים. לאחר פרסומים בחול וגם פרסומים של האום על מה שהיהודים עושים ליהודים, אז פה זה הבעיה, רציתי לצאת צדיק וצריך לראות שזה כאילו לא הם אשמים. בלית ברירה, בן גוריון נותן הוראה לצה"ל שיסייע במבצעים שנקראו כסות חורף ויד למעברה. אז זה רק היה יד, אבל לא יותר מזה. באוקטובר 1952 ביקר בישראל דוקטור מוריס פישביין, מומחה מטעם האום, ונשא הרצאה בפני סגל בית הספר לרפואה והסתדרות הרופאים. בהרצאה הזאת הוא ציין, הוא אמר משפט מחריד: במשך כל מסעותיי הרבים בעולם לא ראיתי כל כך הרבה מקרים של תת תזונה כמו בישראל. זאת אומרת שגם במקומות הכי נידחים, מוקי בצורת, כמו באפריקה, כפי שאנחנו יודעים, זה לא התחיל להתקרב למה שהיה במחנות העולים ובמעברות בישראל. זאת אומרת, מצב קיצוני, לפעמים יותר גורם מהנאצים. כי גם אצל הנאצים נתנו במחנות ריכוז, מי שעבד, למשל, בגטאות, מי שעבד, קיבל את המנת לחם הקבועה שלו, אבל שהיא הייתה זהומה. אבל במקומות האלה, במחנות הריכוז שהקימו הציונים, לאנשים לא היה מה לאכול, היו רעבים. לא היה מה לאכול. למבוגרים ולילדים קטנים לא היה, ולחולים לא היה מה לאכול. וגם לא היה מה לשתות. אם רק בצורה סמלית שמו במחנה של למעלה מ-1,000 איש שתי ברזים, הם יכולים להבין שאין מה לשתות. אם הסיבות לכך, הוא מנע גם מחסור במזון וגם שימוש לא יעיל בו. זאת אומרת שאם כלפי חוץ הם תיארו כאילו יש מזון, מזון מועט, אבל יש מזון, אבל הם השתמשו בצורה כל כך לא יעילה, שהוא בעצם לא יגיע בסוף בשורה התחתונה לאנשים שצריכים לאכול את זה. חלוקתו הלא רציונלית, ופה מגיע העיקר מה שקורה מכל הסיפור הזה, שלזה יכלו המוסדות המיישבים כדי להשביח את הגזע באמצעות חיסול פיזי של העולים, מחלות ומגפות שנפוצו עקב תנאי סניטציה גרועים. כפי שאמרנו כבר, איך הם דאגו לעשות רק כמה שירותים, וגם כן לעשות את זה בלי גג, כן? זה מצוטט בקימרלינג, ספרו מאגרים, עמוד 297. ההבטלה הייתה רבה וכרונית. מה פירוש רבה וכרונית? הרוב לא עבדו בכלל. למיעוט שבהם נתנו להם, כדי, זהו, כדי לומר שבכלל יש עבודה, נתנו להם 10 ימים בחודש, 5 ימים בחודש, גם וגם אז, זה לא כל השעות היום, לא הקימו להם שום דבר, כי זה נקרא שזה הרעי. גם שכן, במעבוד, זה נקרא הרעי. אז כאילו מוצדק, למה לא בונים להם מפעלי תעשייה, או איזה תשתית כלכלית. התעסוקה המועטת גם בשכר נמוך. כמו שאנחנו מכירים בסין, שם מקבלים, עובדים יום שלם, מקבלים צלחת אורז. פה זה נתנו לא באורז, זה היה טוב, אם היה נותנים אורז, פה זה היה בשכר בפרוטות. כללה מושגים כמו עבודות יזומות, עבודות דחק, שזה בעצם היו עבודות פרך, כן? ניתן לעשות את זה על ידי כלים מכניים, אבל נותנים את זה לאנשים, ובסרטונים רואים לאיזה אנשים נותנים את זה. נותנים את זה לאנשים עם סקנים לבנים, צחורים כשלג, סקנים. בשביל זה, לכבוד זה, הם הגיעו לארץ, כשהם חתמו על שטר העבדות, שהם מחויבים לעבוד בפרך. עבודות סעד וכן עבודות פיתוח ציבורי. יש פה ציטוט, לשכת העבודה גילמה את חוסר העונים של העולים המזרחים, חוסר היכולת להמציא הכנסה סבירה למשפחה. אנחנו מבינים מה זה עושה למשפחה, מה זה עושה גם כן למעמד של האב בני אשתו והילדים. חוסר העונים לנוכח ניצולו של מצב זה על ידי המפלגות הפוליטיות הציוניות, אנשים היו עומדים שעות מדי יום בתור ללשכת העבודה, לעתים החל מהשעות הקטנות של הלילה, כדי בסוף לקבל איזה יום וחצי או חמישה ימים בחודש. וכשככה עומדים בתור, כשמגיעים כבר לעבודה ואין מספיק אוכל, אז העבודה הזאת הופכת להיות עבודת פרך בצורה בלתי נתפסת. כאשר לא ניתנה עבודה, לאחר המתנה ממושכת בתור של אנשים מדוחקים זה לזה באלימות, כמו במחנה הריכוז הנאצים. שם לפחות, בגטאות, כל אחד יכל לעבוד. זה היה יותר גרוע מהגטאות, זה היה כמו מחנות ריכוז המוות. שזה הכל היה כאילו, כן, העבודה משחררת הכרזה שקידמה את פני היהודים שהגיעו לאושוויץ. היו מקרים רבים שכבר כן קיבלו את היומיים וחצי או חמש ימים בחודש, אבל לא נתנו להם את השכר. אמרו להם, מחר, מחר. הלנת שכר, אבל בצורה שיטתית, כמו לעבדים. תוך ניצול של כוח עבודה זול לשם שמירה וחלוקה, על חלוקה צודקת של ימי עבודה, הוקמו בלשכות ועדות תור, שנציגי כל ארגוני הפועלים, למעשה המפלגות הציוניות מהשמאל והפועל המזרחי, שדגלו בשיטות סטליניסטיות ובהשבחת הגזע על ידי חיסול המנוונים, שהיו חברים בהם, ולפניהן יכול היה פועל לערער על קיפוחו. כן, בפני אלה שרוצים לרצוח אותו, הוא היה צריך לערער על הקיפוח שלו. הללו קמו לרוב במקומות שבהם ניצלו מנהלי הלשכות את חלוקת העבודה כאמצעי לחץ פוליטי גם להצבעה למפלגתם. כן, אנחנו יודעים שזה גם אחר כך שזה כבר הגיעו לעיירות פיתוח או כמות כאלה, עד בזמן הבחירות, כולם היו מאוימים, עולים, לוקחים אותם כולם כמו כבשים על המסעיות, וקדימה לקלפי. מי שלא יצביע, יהיה לו בימות מרעב. הללו קמו לרוב, אמרנו, במקומות שבהם ניצלו מנהלי הלשכות את חלוקת העבודה כאמצעי לחץ פוליטי להצבעה למפלגתם ולחץ חברתי. כך נוצר המיתוס של כרטיס חבר והפנקס האדום המפלגתי של מפאי שכביכול פותח שערים. וכמובן מי שהעיז את הילדים שלו לשלוח לחינוך יהודי, ישר הוא היה מפוטר והיה גובע ברעב. זו הייתה פחות או יותר המסגרת בה קיבלו רוב המזרחים בשנות ה-50 ושנות ה-60 את הרושם הראשוני שלהם, מה זה נקרא דמוקרטיה ישראלית. עידן המעברות נמשך גם בתחילת שנות ה-60 המאוחרות. זאת אומרת, עד לפני ששת הימים זה ודאי היה. אמנם החל מאמצע שנות ה-50 ירד מספר התושבים במעברות. באמצע שנת 55 היו במעברות 90 אלף. רוב תושבי המעברות עברו לשיכוני קבע בסוף שנות ה-50. ב-1963, בעיצומו של משפט אייכמן, זאת אומרת, אחרי משפט אייכמן, נשארו במעברות 15,000 נפש בלבד. ואז הם עוברים למחנות כפייה ועבודה לעיירות פיתוח, שקוראים לזה אחר כך פיתוח, בניגוד למפותחות, פיתוח, שזה מקום נכשל, שהוא בעצם, כן, בית כלא, מי שעזב את המקום. אז אנחנו רואים את הדוחות מראשי המחלקת ההתיישבות של המיישבים של ההסתדרות, של הסוכנות, כן, יוסף טל, וייץ, רענן וייץ, כן, זהו, מפקירים אותו, לא נותנים לו לא שירותי רפואה, לא אוכל ולא מקומות עבודה, ואפילו זורקים אותו החוצה בכלל. כמו שהיה בעצם ההתנהגותם של אליאנס בתור פקידי הברון, באותם תנאים לעשרה היישובים הראשונים בארץ במישור החוף שהקימו אותם החרדים. למרות שהמעברה הייתה פתוחה לכאורה, בניגוד למחנה העולים, אבל בפועל גם כן שמה הפעילו את כל אותם נועלים בנוגע לתנועתם של העולים במרחב, כמו בגטאות ובמחנות הריכוז. אחד מהם למשל היה הגבלה על פיקסי מזון, שמי שיעיז לצאת, אין לגדרות, אבל מי שיעיז לצאת ויסה למקום אחר, כן? אין פיקסי מזון, מצב של צנע, אין פיקסי מזון, אין אוכל, מתים מרעב, אין מקומות עבודה כמובן. כפי שכותב באחד המכתבים, סוכן בכיר בשדה הביוקרטי. מצוקתם של אנשי המעברות הייתה מכוונת וברורה ללוי אשכול. אך מצד שני גם הוא הבין שהיא מספקת תנאים אופטימליים להכריח את הניוד של אותה אוכלוסייה אומללה במרחב. אשכול ראה במצוקת העולים יתרון, וכמכשיר לביצוע המשימות הלאומיות, ואנחנו יודעים כבר מה זה המשימות הלאומיות, השבחת הגזע על ידי חיסול מקסימלי של העולים, תוך שימוש זמני בהם למשימות הלאומיות, של כל מיני עבודות בזויות והגסות ביותר. מן המחנות קל יותר לגייס מאשר מן המעברות, ועל אחת כמה וכמה מן השיכונים ומן הערים. הוא קבע אשכול באופן ברור שהשלטונות יצטרכו לפתח שיטות חדשות להוביל את המתיישבים הרצויים למפלגות הפועלים ולרתק אותם אליהם. כפי שתכף נראה, אחד מאותם שיטות חדשות, אמר אשכול, פשוט לראות בהתחלה באוויר ואחרי זה ברגליים לרצוח אותם, מי שיתנגד וירצה להישאר באותו מקום, לא ירצה להישאר באותו מקום. בתקופה האחרונה, אמר, היינו עדים לכך שקמו יישובים שלמים ועזבו את ביתם או צריפיהם וחזרו למעברות. אומרת, כל שולחים אותם ליד הגבול לאיזה מקום נידח מדברי, בונים להם שם כמה צריפונים, וכל היישוב, כל אנשים פשוט נוטשים את זה, חוזרים למעברות. מסקנתו הייתה כי בלא ברירה יתרה, ישר מהאונייה נעביר את העולים לנקודות התיישבות, כדי שלא יהיה להם לאיפה לחזור. חלק יהיה בסלקציה, כן, סלקציה המפורסמת לשמצה, שאותה הציונים, כפי שראינו כבר בפעמים הקודמות, לימדו את הנאצים לבצע מי לחיים ולמי למוות. וחלק בלי סלקציה, אבל אנשים יהיו במקום. כן, זה מופיע בספרו של גלעדי 1993. שיטת הפעולה הזאת מהאונייה ליישוב כוונה כדי לאפשר, לא לאפשר להם שעות במחנה מעבר, ולהקטין בכך את יכולתם לפענח את מצבם. זה בסטיינברג בספרו 1998 עמוד 43. על פי מסמכים, עולים רבים מתארים את זיכרון הבאתם למקומות היישוב בחשכת הלילה. כאשר הביאו עולים לירוחם, לירוחם הגיעו עולים ממרוקו, הקפידה הסוכנות להביאם בלילה, כדי שלא ידעו איפה הם נמצאים אפילו, שלא יראו את המדבר, ועד כמה זה מדבר, איפה שנחתו זה היה מדבר, אבל שלא יראו שמסביבם הכל מדבר, כמו שמנחיתים אותם במדבר סערה. הפקידים שיפנו את העולים לעיירה חששו, כי כאשר יראו את המדבר, יסרבו לרדת מהאוטובוס, כפי שיראה לא פעם בתהליך הזה שהם קראו לו במושג המכובס פיזור האוכלוסין, בכל מיני שיטות, כפי שתכף נראה, כן, ויש ידוע את המסמך שהתגלה, מה שכתב היועץ של לוי אשכול, לובה אליאב, שברגע שלא רצו לרדת מהמסעית, נתתי הוראה לנהג מסעית, הוא לחץ על הכפתור, המסע מתרוממת והם נשפחים לארץ כדומן לאדמה. סיפורים אלה מופיעים בדיות רבות של העולים, מזרחים, משנות ה-50. האירוע של ההגעה בחושך נחרט גם בחדות רבה בזיכרונותיהם. כן, זה משהו היום ונורא להגיע לארץ זרה, מנחיתים אותך באמצע המדבר בחושך. והם חוזרים ומדגישים את החושך שבמפגש גם לאחר 30 ו-40 שנים. אנחנו רואים עד כמה טראומטי הייתה החוויה הזאת והשפיעה על כל החיים שלהם. במשך 30 ו-40 שנה, כמו הם מספרים את זה. זה פוגע אנושות גם כן בנפש האדם. בעבודתה אתנוגרפית, אתנוגרפיה, מחקר קבוצות אדם שונות על פי מאפייני הפיצול, כן, של הנוצרות הפרוטסטנטית, חברה, תרבות, כל מיני פיסולים מלאכותיים כאלה שלא היו ולא נבראו. מצאה שלי נוימן מודל קבוע של סיפור. עם צוטטת, התלהבות ראשונית, מסע אינסופי שבמהלכו מתרחקים ממקומות היישוב, החשיכה מתקרבת, האורות מתרחקים, הגעה למקום מבודד וחשוך, והאכזבה של הבוקר למחרת. ההבדל בין תחילתו של המסע בחול עם הבטחות שפה הכל מלבלב ויהיה לכם נחמד ויהיה לכם טוב ולכן כל השירותים ניתן לכם, בין התקוות הגדולות שניתנו במקום המיועד לסופו המרזב, בולט ביותר בסיפורים. מה שהם קראו פיזור אוכלוסין כפוי הופעל באלימות ביוקרטית אכזרית, תוך ניצול חולשתם ועייפותם של העולים. היה כאמור מתוכנן וידוע לראשי מערכת הקליטה. אתם דאגו גם כן שהם כשהם יגיעו למקום הם יהיו כבר סחוטים, בלי אוכל. אם צריך עושים להם עוד כמה סיבובים, ככה מעריכים את הדרך שזה יהיה בדרכים שהן בכלל לא סלולות, שלטלטל אותם, שכשיגיעו הראש יהיה כבד, הגוף ידרוש מנוחה מיידית, אי אפשר לחשוב בכלל, ואז שופכים אותם כדומן לאדמה, בתוך המדבר. זה הכל לפי תיאוריית הגזע, מנוונים, כן, יותר גרוע מבעלי חיים. מתים. מעטים מהלכים על שניים. ואנחנו כבר דיברנו פעמים הקודמות, ואנו מבועז נוימן, שהמחנה המוות תוכנן באותה צורה. שזה בעצם, זה מין תעשייה כזאת, של בעצם אנשים, אבל שהם לא אנשים, מתים, מהלכים על שניים. ואחר כך מביאים אותם למצבים, לחסל אותם בשיטה של בית חרושת, גם פה היה בית חרושת כזה. הם הבינו גם שדרכי היישוב האלה שונים במהותם, מהדרך בה הם עצמם, אותם מיישבים, התיישבו. כי כשהם הגיעו לארץ, אם הם הגיעו גם לפני קום המדינה, היה להם אפשרות בחירה. גם אם זה היה היה להם בתחילה באוהלים, זה היה מתוך איזה אידיאל, אבל כל שאר התנאים סופקו להם וניתנו להם בצורה טובה. על פי שפעמים אומרים, אנחנו היינו באוהלים, חלק היה קטן באוהלים מאלה שהגיעו לפה החלוצים, אבל הם הגיעו את זה, הכל ראו את זה בתור אידיאל, וידעו שזה עצמו, שהם נחשבים בעיני היישוב הציוני כחלוצים, זה עצמו יתגמל אותם. עצם זה, זה דבר מאוד חשוב שאף אחד לא שם לב לזה, שעצם זה שהם נמצאים באוהלים וכאילו מקריבים במשך זמן קצר מסוים, זה אחר כך יתגמל אותם בתור גיבורים. זה יתגמל אותם אחר כך לקבל משרות טובות וקידום של המצב שלהם בכל מקום. הם נקראים אליטה. אז תקופה הקצרה הזאת שהם היו באוהלים או עשו איזה פעולות של ייבוש ביצות, כבר אמרנו, זה התימנים. הם מייחסים את זה לעצמם, אבל זה התימנים. אבל כל פעולות שהם עשו, הם ידעו שזה כמו אחד שנכנס כמו למין תקופת הכשרה, שכתוצאה ממנה אחר כך הוא יתוגמל בצורה בלתי נתפסת. אז זה לא נקרא שגם אנחנו, כשהגענו לארץ, היה לנו כך וכך. אני מדבר על לפני קום המדינה. בקום המדינה, אלה שהיו בצד הנכון, לא נחשבו בעיני הממסד הגזעני האנטישמי הציוני כמנוונים. ניתן להם לבחור איפה שהם רוצים מקומות. במרכז הארץ. איפה שהם רוצים. נכון? לפעמים היה ביפו, אז זה היה אולי, זה בתים ערבים נטושים, אז זה בתים גדולים. היה שם גם כל טוב בבתים. היה ליד תל אביב ממש. כן, ככה למשל אמר פרופסור מיכאל בר זוהר, הביוגרף שם בגוריון, גם לנו, אנחנו הגענו לזהו, הגענו ליפו, היה לנו בתים נטושים, יפה מאוד, אבל אתם הגעתם מרצונכם למקום ההוא, אף אחד לא יוכיח אתכם, באתם למקום ליד, ממש צמוד ליד תל אביב, קיבלתם דירות טובות, עם מים זורמים, חשמל והכל. אז הפיזור הזה, הכפוי, שהופעל באלימות ביוקרטית אכזרית, תוך ניצול, כפי שאמרנו, חושתם ועיפותם של העולים, היה מתוכנן וידוע לראשי מחלקת הקליטה. בישיבות ההנהלה הייתה הכרה בכך שהניוד הכפוי והאלים של האוכלוסייה המזרחית מסמל שינוי מהותי ביחסו של הרפרטואר של המיתוס הציוני למתיישבים בארץ. יש כאן ביטול של התנדבות, שהיא נשמת ההתיישבות החלוצית, אמר אחד מחברי הנהלה. וחברי הנהלה, מה שאנחנו נותנים להם זה אברסט, פסגת הנה, שיגיד תודה רבה. למה? כי הרי לפי החינוך שחינכו אותם לגזענות אנטישמית, הם מנוונים, הם מתים, הם חלאת אדם. שיגידו תודה רבה גם כשנותנים להם לשום. נעבור כעת לנושא של הסלקציה במערכת החינוך. אנחנו יודעים שלפני השואה, בפולין למשל, כן, הייתה שיטה שנקראת נומרוס קלאוזוס. לא לקבל יהודים למוסדות לימוד, אלה שכבר נניח הידרדרו ורצו להתקבל למוסדות הלימוד והחינוך של הפולנים, עשו להם בעיות קשות ביותר. לא נתנו להם כמעט להתקבל, אבל הכל זה היה בצורה, גם כן בצורה של יוצא צדיק. היו בבחינות לקבלה לבית ספר או לתיכון, היו עושים אתם שאלות כאלה קשות, שבכלל הם לא צריכים בכלל לדעת. זה לא שזה היה קשה, בכלל לא צריך לדעת. למשל, שואלים תלמידה, האם נפוליאון בונפרט אכל תפוחי אדמה? מאיפה היא צריכה לדעת את זה? מה הקשר בשביל להתקבל לתיכון? הכל בשביל להכשיל. גם שהגיעו כבר לכיתות, הושיבו אותם בנפרד מהפולנים. בוא נראה עכשיו, עשו להם בידול. עכשיו, הם אותם אלה שהם עלו לארץ אחר כך, הם שכפלו את ההתנהגות שלהם, אבל בצורה הרבה יותר גרועה כמובן, על הספרדים. אז בואו אנחנו עכשיו כבר מדברים על השלב הלאה, שהם הצליחו לעשות את הג'נוסייד הרוחני, בכפייה, באלימות רצחנית, ממש רצחנית, אנשים נהרגו על קורבן היהודיות שלהם, שכשהם התעקשו שרוצים חינוך יהודי, ומדובר כבר אחרי שהם הוציאו אותם, גם מהצלם אלוקים, וגם מהצלם אנוש, אמרנו, המסתובבים, כמעט מעטים זכו בכלל לחינוך הכפרני שלהם, וגם כשהם כבר זכו, תכף נראה למה הם זכו. השאר הם נקראים מסתובבים. מסתובבים בטלה, אנחנו יודעים שבטלה מביא לשעמום, מביא לשיגעון, מביא לפשע. בואו נראה את הנבחרים שכבר עשו, שהכניסו אותה לבתי ספר. אז איזה בית ספר זה היה? קודם כל, את המבנה. בית הספר שוקן בתוך חורבה, ישנה. ושם רוכזו ילדים מכל הגילים. לא כיתות, מכל הגילים. ללא מורים מתאימים בכלל, ללא לוחות, רק עם ספסלים וכיסאות מרופטים. כל אשר הם עשו זה לשיר שירי ט"ו בשבט. ולחכות למי שהתקרא המנהל, כדי שילמדם מעט מקרא וחשבון. כאילו, רצו לראות להם, אנחנו לא מתנתקים לגמרי. מקרא, צער הכל זה על פי הנצרות הפרוטסטנטית, זה בסדר, כן? תנ"ך. אבל רק תנ"ך. וקצת חשבון, ובכן, בני 14 ישבו עם בני 7, בני 8 עם בני 13. הפיגור החל בבית הספר של המעברה. הדברים היו תלויים בהיעדר אמצעי למידה מינימום שבמינימום. וכל זה גם זה היה לא רק כדי להוריד אותם לרמת אפס מבחינה לימודית, בעוד שבגלות הם היה בצורה מסודרת, היה אצלם זה לא קראו לזה חיידר, אבל זהו, למדו חומש, תורה, גמרא, היו ברמה עצום, ענקית, גבוהה. חשבון זה היה נלמד תוך כדי הזהו. תוך כדי הלימוד היה צריך לדעת, הרי להבין כל מיני דברים, היה צריך לחשבן. קרוא וכתוב ידעו. ידעו לקרוא, התימנים בכלל ידעו הרי, שאפילו מגיל אפס ידעו לקרוא בכלל את המקורות שלנו הפוך. כי לא היה מספיק כתבי יד. בואו נראה מה הם עשו להם. עכשיו, אחרי שהם מורידים אותם לרמת אפס, גם לרסק את צלם אלוקים כבר עסקו, עכשיו עובדים על זה לרסק לחלוטין את צלם האנוש שלהם, ואחר כך זה יצדיק את זה, שגידו, אתם רואים, הם מנוונים, הם ברמה מאוד נמוכה, הם אין להם קליטה, זה בגלל שאין להם קליטה, אנחנו רואים פה למה זה קרה. חלק היו, אמרנו, בכלל מסתובבים, בכלל לא נתנו להם בכלל גישה לבתי ספר. וחלק היו, דיכו אותם כל כך שמה, שהם פשוט ברחו. ואנחנו רואים איך זה עבד. זה מופיע מהספר קפק הבגדדי, רבי 1975. בספרו, עלי גשר צר, מתאר צבי צמרת את היחס של זרמי החינוך השונים, לא החרדי, לחרדי לא נתנו בכלל גישה. מפדל, זאת אומרת, הציונות הדתית, מפם, מפאי, זה היה הזרמי חינוך. כמו צד נפשות. המודל של צד נפשות פעל באופן דומה לדרך בה תיארתי כיצד ניסו המפלגות השונות, רק הוא לא מחריג את החרדים, החרדים זה לא היה, לא נתונים בכלל גישה הרי לשם. לגייס מצביעים ותומכים כבר במחלות המעבר לישראל, מאוחר יותר, במעברות ובעיירות הפיתוח. ראשי זרמי החינוך השונים ניסו לגייס למערכת החינוך שלהם כמה שיותר תלמידים כדי לשפר את הדמוגרפיה של המפלגה, בתקציבם ובמעמדם הפוליטי. האנדרלמוסיה שרה במעברות שירתה את האינטרס של מפאי, שניחה למציאות להסתבך הרבה יותר. כן, שיטתו של מגוריון. כמה שהיא יותר רע, זה יותר טוב. זה השיטה הידועה. כן, וזה גם כן מסתבך יותר, וזה גורם לכך שאפשר להזדיק את זה, למה הם בכלל לא צריכים טיפול, וזה טוב שיחוסלו מה שיותר אנשים. לפני שטיפלו ברצינות במאבקים ובאלימות שבין הזרמים החינוכיים, בינתיים רכש זרם העובדים בין חסותם עוד ועוד נכסים וטריטוריות, המפלגות האחרות, המפלגה הדתית לאומית, שגורל הקואליציה היה נתון בידיה, לא מחו, לא דיים, כי החזית, הוא נגע בידי, גם היה מצב שגם כן מתאחדו, אבל זה היה חמור מאוד, הם התבטלו שם, הם לא, הם הובילו, ככה שהציונות הדתית, לכן אי אפשר לעשות כלום במסגרת החזית, לכן זה התפרק מיד. מיד תוך בקדנציות הבאות. למעשה הם שיתפו פעולה עם מנהיגי מפאי, הברית ההיסטורית הידועה. ובכך סייעו לאנדרלמוסיה חינוכית להימשך. יש כותב צמרת שם. לכן התפרקות חדית זו האמת תוך זמן קצר. מערכת החינוך במעברות הייתה פרימיטיבית, דלת אמצעים להחריד. התופעה של נוער בלתי מתפקד, אם במערכת התעסוקה, אם במערכת החינוך. הם לא נתנו להם את החינוך היהודי, את כל המסגרות שהם היו גם רגילים בהם. ואם מערכת החינוך צץ לראשונה בממדים ניכרים במחנות ובמעברות. העיקר שלא יהיה חינוך יהודי. עכשיו שהם השתוללו, שלא יעשו שום דבר, שהתבטלו, לא צריך לעשות להם שום מסגרת בכלל. שיעור הילדים שאינם לומדים הגיע 40%. נו, תתנו להם חינוך יהודי, זה בשום פנים לא. כל הרעיון הוא לדכא אותם עד אפר. רוב המורים בכלל היו מוסמכים. שכבר היה כמה בתי ספר, ורמתם הייתה נמוכה, כפי שכותב פרופסור ליסק בחיבור שלכם ב-1999. בקרב הנוער המצב היה קשה אף יותר. ב-1952 לא למדו במוסדות יום 63,000 נערים ונערות. 70% מכלל בני הנוער, בני 14 עד 18. מתוך 63,000, רק 20,000 היו בכלל מאורגנים בהסתדרות הנוער העובד או בבני עקיבא. השאר ובעצם מרבית הנוער במעברות היו מובטלים, לא מאורגנים בכל מדיית שיעורי. העיקר לא חינוך יהודי. אם חינוכית או מקצועית, לא היה שום התארגנות. רוב התלמידים יוצאי ארצות ערב שהצליחו להיכנס למערכת החינוך נשרו ממנה. זאת אומרת, המיעוט שכן הצליח להיכנס, שנתנו לו אפשרות, נשרו ממנה בשלב כזה או אחר, בעיקר בעקבות הניכור והאפליה השיטתית של צוות המורים הציוניים, שהרי אתם הם נתנו להם, הסבירו להם, אתם מנוונים, אתם בעצם מתים, דפוקים, אתם דגנרטים. מי יכול ללמוד במצב כזה במערכת חינוך ולהתפתח? מי יכול בכלל להחזיק מעמד ולשמוע את כל הגידופים האלה של המורים שאמורים להעלות אותם, לרומם אותם, ללמד אותם בכלל? והמצב הכלכלי קשה בבית, שצריך גם יציאה מוקדמת לעבודה. למרות חוק חינוך חובה שחוקק ב-1949, אז ראינו מה קורה. ל-63,000 לא נתנו בכלל אפשרות ללמוד חינוך חובה. גם, אוקיי, את החינוך הפרוטסטנטי הנוצרי, גם את זה לא נתנו להם. הייתה נשירה גם מתמדת של תלמידים עולים מצות ערב, כפי שאמרנו. אפילו בבית הספר היסודי, בשנת הלימודים 60-61, כמה, 5-6 שנים לפני ששת הימים, הגיעו מספר הנושרים ל-17%. רק מיעוט קטן המשיך ללימודים בכלל בתיכון, או בבתי ספר מקצועיים או חקלאים, ולאוניברסיטה, בכלל לא נתנו להם להיכנס. גם אם היו כמה שכבר קצת, ידעו קצת משהו. גם מבין המצטרפים למסגרות האלה הייתה הנשירה גדולה. בין השנים 1960-57-60, הממוצע של הנשירה של תלמידים אלה הגיע ל-44% בתיכונים, ו-61% בבתי ספר חקלאים, 68% במוסדות החינוך המקצועיים הייתה הנשירה. בשנת הלימודים האקדמית, 56-57, המספר התלמידים יוצאי ערב היה פחות מ-6%. באוניברסיטה העברית הוא פחות מ-4% בטכניון, בחיפה. הדגמה נוספת לפערי החינוך הייתה עובדה שלמרות שבכל המדינה בשנת 57-52% מכל הילדים היהודים בקבוצות הגיל 13-14 ו-55% מאלה בקבוצות של 14-17 היו מיוצאי ערב, זאת אומרת יותר מחצי מהתלמידים הם יוצאי מדינות ערב, ואם ניקח בחשבון גם את כל הספרדים שהיו מלפני קום המדינה, אז בעצם 70%, 70 וכמה אחוז היו ספרדים פה בארץ. כבר אז. רק 32% מהתלמידים שנמצאים בבית ספר היסודי סיימו, ורק 17.7% בכל בתי הספר התיכון היו בקבוצה הזו, אבל פי שבאוכלוסייה הם היו פי, כמעט פי 4. הנתונים המובאים לאל מלמדים שרוב הילדים הצעירים יוצאי ארצות ערב לא נמצאו במסגרות לימודים במשך תקופה ארוכה וקריטית בחינוכו של האדם. גם אם הם רצו ללמוד, לא הייתה להם אפשרות לעשות זאת. מצד אחד השימו אותם הקבוצה הדומיננטית בכך שאינם רוצים ללמוד, ומצד שני המדינה לא הניקה לרובם הגדול אפשרות בכלל ללמוד בתנאים נורמליים, סבירים. כמעט במעט מאוד בתי ספר למדו בכך תלמידים יוצאי ארצות ערב יחד עם יוצאי אירופה. ולכך הייתה כמובן, היה גם הבידול הגיאוגרפי שהתקיים כאמור גם בערים הגדולות. כן, גם בערים הגדולות שמו אותם במקומות למובלעות, שזה היו מקומות של סלמס כאלה. והורים אשכנזים רבים שלחו את ילדיהם בתי ספר מרוחקים, לעתים מרחק רב, מתוך חשש שבתי הספר המקומיים בהם היה רוב מיוצאי ארצות ערב יורידו את רמת הלימודים. נדבר כעת על בחירת המורים של הממסד הציוני עבור המזרחים. יש פה ציטוט מאותו ספר שציטטנו מקודם: אני לא אוהב את רוב המורים שלי, הם קשים כל כך, לא אוהבים אותנו, מאיפה מצאו אותם, מאיפה באו אלינו, מי שם אותם עלינו, אנחנו ילדים עזבנים, לא שקטים, רעבים, קר לנו, הצריפים והאוהלים שבהם אנחנו לומדים ראויים, המורים תמיד אומרים לנו אתם כאלה ואתם כאלה, גיטפו אותם, אמרו לנו אתם דגנרטים וזה המצב שלכם, זה צריך לחיות עם זה שזה המצב שלכם, שאנחנו תמיד לא בסדר, שההורים שלנו הגיעו מהמדבר, פרימיטיביים, עצלנים, ושבגלל זה אנחנו כאלה. זה חוץ מהגידופים, הייתה פה הסתה מתמדת, כפי שנדבר בהמשך, נגד הסמכות ההורית והרוחנית. וכדי דבר, זה בסוף מצליח. מועצת החינוך בהסתדרות דווח, כי ישנם מקומות לא מעטים שחסרים בהם בכלל, אין בכלל מורים. יש מבנים, אין מורים. ומחנכים. למקום הדורש לפעמים 4-5 מורים, שולחים 2. ישנם מקרים שמורה אחד, ואנחנו מדברים כבר על שנים מאוחרות, זה כבר לא, כן, לאותם מחנות ריכוז שקראו להם עיירות פיתוח, זה כבר מדבר על שנים מאוחרות. ישנם מקרים שמורה אחד מרכז לפעמים 70-80 ילד, עד בו עזרה. יש על שני מורים או שתי מורות צעירות, אנחנו מטילים מעמסה של 120 ו-140 ילדים. זה הורים תשי"א. נוצרו תופעות, זה מין ביטאון של המורים. נוצרו תופעות קשות של מורים שהייתה חסרה להם בכלל השכלה אלמנטרית ובסיסית. הם היו ציוניים. הם היו דגנרטים ממש. של מורים שאינם יודעים את העברית במידה מספקת. אנלפבטים. מורים שלא היו רואים בכלל לתפקידם. אלפי צעירים בגיל 18 ו-19 שאך סיימו את התיכון, שגם היה ברמה מאוד נמוכה. כן, הפכו פתאום בין לילה למורים ומחנכים. אחד המורים במעברות מספר על הדרך המקרית בה התגלגל להיות מורה. חבר בגרעין הנחל של תנועת הצופים הגיע ב-1951 לאחר סיום הטירונות לקיבוץ כפר בלום. ברשימות סידור העבודה מטעם הקיבוץ היה כתוב 4 לרפת, 6 למטעים, 11 בנות לטיפול בילדים ובמטבח, ובהמשך מורה או מורה לכיתה ז'-ח' בחלסה. כן, זה לרפת, זה עם הבהמות, וזה עם מי שאנחנו רואים בהמות, שהקיבוץ רואה בו בהמות, ילך לכיתה להיות מורה. בחלסה זה היה קריאת שמונה, שגם היו שם מיוצאי צפון אפריקה. הקיבוץ היה צריך לספק מורה לכיתה הגבוהה במעברה, והוא קבע שהמועמד יבוא מחברי הגרעין הנחל. חשבנו שזו בדיחה או מתיחה, איך ייתכן שחבר בגיל 18 שיאמרו רק עכשיו בית ספר תיכון ישלחו מורה לכיתה זין ח'. בסופו של דבר, למרות שאני זעקתי חמאס, אמרתי, הלכתי לנחל ולקיבוץ להיות חקלאי, לא מורה, החבר'ה לחצו ברוב קולות, אתה הולך קריית שמונה. ערערתי על ההחלטה, ערעור נדחה ברוב של כל אחד. מנהל בית הספר היה גם כן חבר קיבוץ, רפתן במקצוע, שקיבל את משרת הניהול של בית הספר במעברה, כיוון שהיה לו תחביב לתת שיעורי עזר במתמטיקה במשק. ומה זה המתמטיקה? חשבון של עד רמה כתביו היום. הבידול בשדה הביוקרטי בחינוך נבע גם כן מכך שרוב המורים, רבים מהם חיילים וחיילות, לימדו את המזרחים שהיו חסרי השכלה מספקת, ובעיקר חסרי הכשרה ואמצעים להתמודד עם מטלה חינוכית מורכבת שזו. כמו כן, נלמדו חומרים שמסיתים נגד העם היהודי, כמו לימודי רומנים בספרות, כגון המשעול הצער על ישו הנוצרי של א' א' קבק, כפי שהצגנו למעלה. המחקרים הרבים שנערכו בשדה החינוך מצביעים על היפר סטריאוטיפיזציה אפלייתית בשדה, ואין לכך תמה. אם נזכור שאותה סטריאוטיפיזציה, זאת אומרת התיוגים המדומיינים והשליליים, מספקת לסוכן מערכת ייצוגים המארגנת עבורו את המציאות. הרי ככל שהמציאות מורכבת ובעייתית יותר, יהיו אותם תיוגים אפלייתיים מוגברים ונוקשים יותר. ובמקרים קיצוניים כמו זה של המורה במעברה, לא יהיה בכלל השפעה הדדית ויחסי גומלין. לעבור לשלב השני ולייצר דיאלוג או רפלקציה, רפלקציה, מחשבה עמוקה על דברים עיונים המבחינים בסודות הנושא. הוא גם כן היה סתום בראש שלו, לא מסוגל בכלל ליצור קשר עם אלה שהוא עובד איתם ומלמד אותם. כשלולם של המורים עצמם, חוסר הכשרתם ובורותם הגבירו את תהליך ההשלכה שלהם על התלמידים המזרחים. המערכת החינוכית שכשלה תרצה את הכישלון החינוכי באמצעות מומחיה שהיו פשוט ביזנטים, היו תלושים מהמציאות לגמרי, לא פחות מאייזנשטיין, מדעני והוגה החינוך אליעזר ריגר, קארל פרנקנשטיין, רובן פוירשטיין ואחרים, היו בכלל תלושים בכלל מהמציאות, ושקדו לתרגם את הנחות היסוד הגזעניות האנטישמיות האוריינטליסטיות של הלאומיות היהודית לתיאוריות פסדו מדעיות, כאילו מדע, שישישו לכאורה את נחיתותם הקוגניטיבית, את יכולות הלמידה של הילדים המזרחים. כותב יונה ספורטה בספרם ב-2002-99. באמצעות האופוזיציה, כן, הבחנות המיקום של האישיות בין הדגנרט הרע לדגנרט הטוב, הפעילה אם כן הקבוצה השלטת את היחס הדו משמעי שלה כלפי קבוצת המזרחים. מצד אחד היא הסכימה לקבל את הדגנרט הטוב, הידוע, היודע את מקומו כפועל טבעי ומסתפק במועט, כלומר שלא מעורר תחושת איום על מעמדם של האשכנזים בשוק הנכסים, נכסי הסמליות, האתוס והמיתוס הציוני והנכסים החומריים. מהצד השני היא דחתה את הדגנרט הרע השואף להיות עירוני. זה שהחל בתהליך המודרניזציה עוד לפני שנכנס למרחב הציוני, כלומר זה עלול להרער גם את מעמדם השלטוני והתרבותי של הקבוצה הדומיננטית, מעבר לסיפור, לתיאור שרצו לראות אותם בתור אנשים נכשלים. לדבר עכשיו על השפחת הגזע של הספרדים ושאר שומרי המצוות באמצעות רצח ואלימות פיזית, רוחנית, נפשית ואנושית. ובכן, ראינו לאל שדוד מגוריון היה שבוי בדמיותיו של ארתור רופין, שתיאר את אחד המדדים של הניוון של הגזע השמי בעם היהודי באמצעות הגורם המספרי. רופין טען שבאמצעות מערכת גרפית שסרטט שכביכול ב-2000 השנים האחרונות מספר יהודים מהגזע השמי, שכולל לפי המצאותיו רק את יהודי המזרח ויהודים אשכנזים שלא עברו לנצרות הפרוטסטנטית, ידלדל. כל זאת ללא הצגת הוכחות כלשהן שבכלל לא היו לו. ראינו לאל כאן את הסיבות שבן גוריון רצה שכל יהודי ארצות ערב יעלו לארץ, חוץ מאחרי סלקציה. אחרי סלקציה כל היהודים. זה תמיד ככה עבד בן גוריון, לא היה לו בכלל בעיה לסתור את עצמו כל הזמן מיני הווי. מלבד הסלקציה כבר שנעשתה למשל ליהודי מרוקו, ליהודי תימן, כשהם העלו רק חלק מכל משפחה, אחרי שהם הצליחו לרצוח כמעט 100,000 יהודים תימנים בדרך לעדן ומעדן חזרה ובעדן, הוא סבר שמדובר קצת מספר מועד לכן של יהודים. לפי הזיותיו של רופין, להם הוא היה זקוק כמישלינגים לשם סיכול הלחץ האמריקאי בריטי להחזרת הנגב והשבת פליטים הערבים, אבל זה גם היה תירוץ. כפי שאמרנו, בשביל זה הוא הקים את הנחל. נוער חלוצי לוחם, כדי שבכל מקום לשים כמה חיילים שיקיימו נקודת יישוב. המטרה הייתה, כפי שאמרנו, לשם גם לבצע את העבודות הבזויות, הגסות שהאשכנזים הציונים סירבו לבצע, וליישבם, גם כך, ליישבם ליד הגבולות, כמצורעים, וגם זה רק ממספר קטן ביותר. תשאר צריך לחסל בכל הצורות האפשריות. כאשר הגיעו לאחר הסלקציה יהודי ארצות ערב לארץ, התחבר לו לתדמתו, שעולים אלו יחד עם היהודים שצורים שכבר היו בארץ, היוו את רוב היהודים בארץ. שלפי תיאוריית הגזע הם נחשבו דגנרטים. כמו כן, אם מצרף את היהודים החרדים, הדתיים, יוצאי כנופיות הטרור האצל והלכי, שלדידו גם הם נחשבו ביניו לדגנרטים, כפי שכבר תיארנו בזמנו אינפורמציה על כך, הסתבר שמחנה הפולים היה בארץ מיעוט קטן, אבל לי היה לו גם את כל הנשק ואת כל הצבא, ובעיקר חסר שום מצפון ושום עקבה מוסרית. שבמצב כזה, יהודי, אדם שהוא קצת יהודי, לא מסוגל לראות על החבר שלו, על יהודי אחר. אבל זה לא מה שהיה אצלם. אצלם היה בראש החינוך ההתנהגותי כמו סטלין והצבא האדום מצד אחד, ותיאוריית הגזע מצד שני, שאומר מלא מדובר פה על ג'וקים, לא בני אדם. והדיקטטורה הפועלית, עליה הכריז בן גוריון השכם והערב. השתתות זו בוצעה באמצעות השבחת הגזע, כפי שראינו אנטישמית הציונית, כשתיאוריה זו נוסחה והתפתחה על ידי מקס נורדאו, כפי שדיברנו. השיטות הכלליות של השבחת הגזע, כפי שאמרנו, זה היה א', ניקוי פיזי של המרכב, מהדגנרטים, באמצעות השמדתם הפיזית או קריבת מחדל לפגוע ביכולתם הפיזית לתפקד, או קריבת מחדל להעבירם בכפייה לחול, או הרחק ליד הגבולות כמצורעים, או ליישבם במובלעות של סלמס בתוך היישובים הקיימים. שתיים, מאוחר יותר, מי שישאר עוד בחיים, להטמיע אותו באמצעות ניסוי תערובת של הגזע השמי עם זעים אחרים. ג', מניעה אלימה של החינוך היהודי מהעולים, על ידי מערכת חינוך שעלתה יחד עם העולים, ובמקום זה הכרזה על חינוך מחדש של הדגנרטים, באמצעים סטליניסטים, שלשם כך הוגז גם הצבא, כפי שראינו כבר בפעמים הקודמות, שלמעשה נמנע מכמעט כולם את החינוך כלשהו, 70% מהם היו אמורים להיות תלמידים, נמנע מהם בכלל מסגרת לימודית כלשהו, והוגדרו כמסתובבים. ומתוכם נוצרו עשרות ארגוני הפשע המאורגן, הממשיכים עד ימינו. ולו שאר ה-30% שהיו במסגרת לימודים, חונכו בידי נערים מהקיבוץ או רפתנים, או כל צרוע וכל זהב, ללא כל ידע חינוכי והשכלתי, כאשר המטרה היא להוכיח שיודעת אותה רב ומלא מום גנטי מבחינת יכולת הלימוד שלהם. במשך עשרות שנים הבאות לאחר שימודם, נמנע מרבים מילדיהם גם להתקבל אפילו למוסדות האקדמיה. סיפר לו יהודי תימני, כפי שאמרנו, בשנת תשל"ה, כבר, שנת תשל"ה, שנתיים כבר אחרי המחדל הגדול של יום כיפור, שגם, שזה הם קיבלו עוד איזה שוק וזעזוע, אבל זה עוד לא עזר הרבה. קרובת משפחה שלו, שם משפחתה שמעון, תימניה, ניסתה להתקבל לאוניברסיטת תל אביב לתחום של הנדסה. היא לא התקבלה, על אף הצטיינותה. אחר שנה היא ניסתה שוב להתקבל, אך ציינה הפעם ששם משפחתה הוא לא שמעון, אלא שמעונוביץ', אז היא מיד התקבלה. הוא עצמו התקבל לתעודה אקדמית בתחום המתמטיקה, אבל החל לעשות אפילו טירונות, לפתע קיבל הודעה שהוא לא התקבל. אז כבר לא בגלל כישורים. רק מאוחר יותר, כשהוקמו המכללות והתחרו באוניברסיטאות, ומספר הפונים לשם, לאוניברסיטאות, ירד מאוד, כן? בפרט, כתוצאה מהמכללות, מספר מדעי הרוח ירדו למחצית. כי מי הלך למדעי הרוח? כל צבוע וכל זב שלא התקבל לשום מקום משמעותי באקדמיה, הלך לשם. על רגע שאפשר היה לקבל, התקבל למכללות, על המקום, מספר תלמידי מדעי הרוח ירד למחצית.